אנחנו עכשיו בענייני טעמים, טעמי המצוות או טעמים והלכות, ודיברנו בהקשר הזה על הדין של הדין זוממים. בעצם בשורה התחתונה מה שרציתי לומר זה שלא לא ייתכן, לא סביר, זה אפילו חלש מדי, לא ייתכן להבין את הדין של הדין זוממים כגזירת הכתוב כפשוטו, כי גזירת הכתוב כפשוטו פירוש הדבר שבעצם יש כאן תראות רעים, יש פה שני עדים נגד שני עדים ואין עדיפות לשניים על הראשונים, אבל התורה גזרה להאמין לשניים ולהרוג את הראשונים. נגיד אם זאת עדות נפשות, אז להרוג את הראשונים. לא ייתכן שהתורה אומרת להרוג עדים חפים מפשע שעושים את, אפילו עושים את חובתם, צריכים, הם באים להעיד בגלל שההלכה מחייבת אותם להעיד, ואנחנו הורגים אותם. כבר שעדים זוממים לא צריכים התראה. הסברתי למה זה לא דומה לגזרות הכתוב אחרות שהורגים נגיד מחללי שבת, כי שם כשאדם מחלל שבת אז הוא יודע שהוא מצפוי למיטה. זאת אומרת, העדים מטרים בו שאם הוא יחלל שבת אז הוא חייב מיטה, והוא צריך להגיד כן ועל מנת כן אני עושה. אז נכון שאולי אני לא הייתי מסברה אומר שצריך להרוג מחללי שבת, אבל אחרי שהתורה אמרה את זה המשחק ברור. זאת אומרת, ומי שעושה את זה יודע שזאת התוצאה, אחרת באמת לא הורגים אותו. עכשיו בעדים זוממים זה לא ככה, עדים זוממים לא צריכים התראה. עכשיו נחשוב שהם בעצם ראו את המקרה, הם באים למלא את חובתם ולהעיד, עכשיו הורגים אותם בגזרת הכתוב. אין דבר כזה, ולכן מה?
הם לא ראו את המקרה.
למה לא?
משום שיש עדים שאומרים שהם היו איתם.
השאלה, אם אתה אומר שזה גזרת הכתוב כפשוטו, אז זה אומר שאין חשש בעצם שהם לא ראו את המקרה, אבל פחות ספק של 50%, ספק שקול. אז איך אתה יכול להרוג אותם? על הצד שהם ראו את המקרה ובאו והעידו את מילוא את חובתם. איך אפשר להרוג אותם? ועוד להרוג אותם, אמרתי שגם בעיה פרשנית, כי התורה כשהיא אומרת להרוג אותם, ועשיתם לו כאשר עד שקר העד, שקר ענה באחיו. ועשיתם לו כאשר זמן לעשות לאחיו. אז אנחנו הורגים אותו בגלל שהוא שיקר, שהוא לא שיקר. אז גזירת הכתוב אומרת עוד פעם, ספק, כן? אבל מי שגזירת הכתוב אומרת שלמרות שהוא לא שיקר, נראה אותו כמי שכן שיקר, ולא רק שנראה אותו כמי שכן שיקר, גם נהרוג אותו על זה שהוא שיקר. אין דבר כזה, זה לא יכול להיות. לכן הטענה שלי הייתה זה שכל הראשונים מבינים, יש כמה וכמה הסברים שראינו, שהראשונים מבינים למה העדות של השניים עדיפה על העדות של הראשונים, מקובלת גם על אלה שחושבים שזאת גזירת הכתוב. ועדיין הם אומרים זאת גזירת הכתוב. אבל גזירת הכתוב זה לא מילתא ולא טעמה, בניגוד למה שמקובל אולי לחשוב. לגזירת הכתוב גם יש טעם. זה הנקודה, ואז צריך להבין אז באיזה מובן זה גזירת הכתוב, מה זה שונה מדינים אחרים עוד רגע. אבל בכל אופן, אז לענייננו, כשאנחנו מדברים על מחלוקת הרמב״ם והטור, הרמב״ם והטור שנחלקים להלכה שאנחנו פוסקים כמו הבית, דומה למפרע הוא נפסל. זאת אומרת, הוא נפסל משעה שהעיד, לא משעה שהוא זם, שלכאורה זה אומר שהבית תופס לא כגזירת הכתוב אלא כהזמה רגילה. הרמב״ם טוען לא, גם אביי אומר זה גזירת הכתוב, הטור אומר שלא, ורק רבא אומר זה גזירת הכתוב, אבל אביי חולק עליו בעניין הזה. מה שאני רוצה לטעון עכשיו, שגם לפי הרמב״ם יש לזה טעם. זאת אומרת, גם הרמב״ם שאומר זה גזירת הכתוב, בעצם יש לדבר הזה טעם. עכשיו אני אנסה להסביר קצת את העניין הזה, מה זה אומר גזירת הכתוב, אם יש לזה טעם, אז מה המשמעות של העניין. יכולים להיות פה, בתפיסה הפשוטה נגיד, ההסבר הפשוט יותר, זה שאומנם כל הנימוקים שהראשונים מביאים לטובת העדות של הקט השנייה הן סברות שנשמעות, זאת אומרת אפשר להבין את הסברה הזאת, אבל לא, זאת לא סברה בהכרח מספיק חזקה כדי שאנחנו נבנה עליה את הדין. נגיד אם התורה לא הייתה מחדשת את הדין של עדים זוממים, אז נכון שהייתי מבין לבד שהעדים השניים יש להם מיגו שיכלו לפסול את הראשונים בגזלנות. למשל, זה אחת הסברות. כן, באים העדים השניים ומזימים את הראשונים. אז פה תראו את זה. לא, מה פתאום? העדים השניים הרי יכלו לפסול את הראשונים בגזלנות, ואז הראשונים לא יכלו כבר להתנגד, כי זה עדות עליהם. או כל מיני סברות מהסוג הזה. אז זה סברה יותר, אני שומע את הסברה הזאת. האם מכוח זה הייתי אומר שזה לא תראו את זה? בעצמי הייתי מחדש, בלי שהתורה הייתה כותבת את פרשת הזמה. לא בטוח. אז גם אם יש לי סברה במשהו, מי אמר שהסברה מספיק חזקה כדי להסיק את המסקנות ההלכתיות? זאת אומרת, זה לא, העובדה שיש סברה לא בהכרח אומרת שהייתי אומר את הדין הזה לולי הפסוק. לכן יכול להיות שמה שצריך את הפסוק זה כדי להגיד לי שהסברה הזאת מספיק חזקה כדי להשיג את המסקנה ההלכתית ממנה. אנחנו נראה דוגמה.
אנחנו סומכים על סברה לדין ומפורסם עם רב, למה האדם שלך יותר אדם או משהו?
זה במקום שהסברה היא ברורה.
זה הלכה, ופה יש סברה, אבל זה לא...
זה במקום שהסברה היא ברורה. כשהסברה היא ברורה, אז הנה חינם. כשהסברה היא לא ברורה, אז אתה צריך, או לא חד משמעית, אתה צריך פסוק כדי להגיד שבכל זאת נסמוך על זה. אבל אחרי שהפסוק אומר, אתה מבין שבאמת השניים נאמנים. זה לא שהפסוק אומר, למרות שהם לא נאמנים, שהראשונים לא נאמנים, תהרוג אותם. לא, הסברה אומרת שהם נאמנים. לא הייתי אשמח זה הורג את הראשונים, בלי שהפסוק. לא עד כדי כך חזק. אבל לפחות לי לא היה נראה עד כדי כך חזק. התורה אומרת בכל זאת, נכון שהסברה הזאת אולי היא לא מיליון דולר, אבל הסברה הזאת תסתמך. אבל עדיין ברור שיש פה איזושהי סברה. ברור שהתורה אומרת לי שהראשונים שיקרו והשניים דיברו אמת.
אולי
החידוש
הוא שכאשר זמר,
לא, זה אמרתי כבר בגמרא. בגמרא עצמה רואים שזה לא ככה. כי הגמרא אומרת חידוש הוא מה יחזי את הסמכת אני סמוך אני. את החידוש הוא מעצם זה שסומכים על השניים ולא על הראשונים. לא רק העונש של הקשר זמר. זה עוד חידוש, אבל זה... זה לכל הדעות חידוש. זאת אומרת, פה יש מחלוקת בין אביי לרבא אולי. אז... עכשיו תראו, אני אקרא לכם את לשון ה... את לשון ה... המאירי. יש... זה... עכשיו, אז אני הצעתי בינתיים מכניזם אחד להסביר מה זה גזירת הכתוב. גזירת הכתוב פירושו שיש לי סברה, אבל הסברה לא הייתי סומך עליה עד כדי כך בשביל להסיק את המסקנה ההלכתית, לכן התורה צריכה לכתוב לי, בסדר, אתה יכול לסמוך על הסברה הזאת, אבל אחרי שהתורה כתבה, אני מבין שמה שעומד בבסיס הדין הזה זאת הסברה שאותה אני מבין. זאת אומרת, יש פה סברה. דוגמה לדבר, יש במסכת סנהדרין, בפרק בין סורר ומורה, הגמרא מביאה שם שלא עושים דין בין סורר ומורה בבת. אין בת סוררת ומורה, רק בין סורר ומורה. עכשיו הראשונים מביאים שם כל מיני לפני כן, הגמרא גם בירושלמי, בבבלי ועוד יותר בירושלמי, אומרת שזה גזירת הכתוב. גזירת הכתוב בן ולא בת. הרמב״ם בהלכות מאמרים בפרק ז' כותב כך, גזירת הכתוב היא שלא יסכל אלא בן סורר ומורה, אבל הבת אינה נידונת בדין זה, שאין דרכה להימשך באכילה ושתיש, שנאמר בן סורר ומורה ולא בת ולא טומטום מדרוגינוס. אז מה הוא אומר? בן סורר ומורה, למה הוא נזכר לשם סופו? מה שהגמרא אומרת שם, כי הוא עתיד להימשך ולרסתם את הבריאות וכו'. אז אומר הרמב״ם, הטעם הזה לא שייך בבת, ולכן הדין הוא בן ולא בת. אז על זה כמובן עולה השאלה, אבל הגמרא אמרה שזה גזירת הכתוב. אז מה הרמב״ם מסביר פה? שהוא מסביר את הטעם. למה זה בבן ולא בבת? כי אין דרכה של בת להימשך. אז מה המשמעות שהגמרא אומרת זה גזירת הכתוב? אז ברמב״ם זה לא כל כך נורא, וגם החינוך חוזר על הטעם הזה, לא כך נורא, כי אתה יכול להגיד, בסדר, הוא אמר פה איזשהו טעם, אבל זה לא באמת, זה לא באמת טעם הדין. הרבה פעמים יש מצב כזה שאתה רק מתאים את הדברים, כן? כמו לתת טעם בפה, יש כאלה שאמרו.
אבל בזה אתה כתוב, הוא גם איזה איש.
כן, בדיוק, כמו בשופר, מה שהרמב״ם כותב. כן.
הוא כותב כך בסוף, פחות בשרת, גם כן, במפורש.
שמה?
בצורה כזאת. למרות שכל דיני תומניים זה רק הכתוב.
כן, אני זוכר בהלכות מעילה. צרעת גם, אני כבר לא זוכר. בסוף הלכות מעילה יש את זה. יכול להיות שגם בחוץ צרעת. בכל אופן, המאירי, שם על הסוגיה, כותב כך. רוצה לומר, שהבת אינה נידונת בדין סורר ומורה כלל, שלא הקפיד התורה, אלא על מי שדרכו להימשך אחר תאוותיו ולהשתקע בהן. ואין זה בבת, אלא בבן. עד כאן כמו הרמב״ם וכמו החינוך, כן, כמו הראשונים האחרים. אבל הוא ממשיך, שדברים אלו, אף על פי שגזירת הכתוב הן, כולן נמשכות לעניין זה. ואף על פי שבתחילת העיון יראה במקצת הפרטים הפך הדברים. אז פה זה כבר הרבה יותר חזק מאשר אצל הרמב״ם. כי הרמב״ם כותב משהו וזהו, בסדר, זה גזירת הכתוב, אז הוא נותן לנו איזשהו טעם בפה. אבל המאירי עוד מקשה, הרי אז למה כבר רמב״ם ראה שזה גזירת הכתוב? אם יש לנו הסבר, אז למה זה גזירת הכתוב? זאת אומרת, המאירי כנראה תופס באמת את העניין הזה כסיבה. ברמב״ם אתה יכול להגיד שהוא אומר לך איזשהו דרוש. אבל המאירי מקשה, למה הגמרא אמרה שזה גזירת הכתוב? הרי יש לי הסבר. אם אתה מקשה, זה אומר שאתה מבין שזה באמת ההסבר. זה לא רק איזה דרוש כזה. אז למה באמת? אז הוא אומר שאף על פי שגזירת הכתוב, הוא כולן נמשכות לעניין זה. זאת אומרת, מה רואים פה? למרות שהגמרא קוראת לזה גזירת הכתוב, בעצם מה שעומד מאחורי זה זאת הסברה הזאת. אז למה זה נקרא גזירת הכתוב? מה שאמרתי קודם, אני חושב. בוא נחשוב, נגיד שהגמרה לא הייתה דורשת בן ולא בת. בסדר? אמרתי פעם, נדמה לי ש... נעזור על זה גם בהמשך, שכל דרשה מבוססת על סברה. אין דרשה שלא מבוססת על סברה. רק אתה צריך איזשהו טריגר בפסוק כדי לעשות את הדרשה הזאת. למשל, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז העת בא לרבות. זה אחד הכללים של המדרש דבר רבי עקיבא. שעת בא לרבות. אבל את מה הוא בא לרבות? את השם אלוקיך תירא לרבות שעונים. למה לא? כי זה לא הגיוני. זאת אומרת, בסופו של דבר, את מה אתה מרבה? אתה בוחר את מה שסביר בעיניך לרבות. נכון? אתה אומר, מה אפשר לרבות בדומה לקדוש ברוך הוא? אני לא יודע, באמת שום דבר, אל מי תדמיוני ואשווה, קשה להשוות מישהו לקדוש ברוך הוא. אבל אם כבר התורה אומרת לי לרבות, אז זה כנראה תלמידי חכמים. זה הדבר הכי קרוב אולי שהייתי אומר. זאת אומרת שבעצם תמיד בדרשה מעורבת איזושהי סברה. הסברה שאומרת, תדרוש את זה לפה ולא לפה. שעושים גזרה שווה. אז אני משווה אלה לעבד ואישה, למשל. לעניין מה? אולי נכתוב אישה בעין. כמו עבד. יש גזרה שווה. ברור שלא. אנחנו עושים השוואה לאותם דברים שנראים לנו רלוונטיים. תמיד סברה מעורבת בדרשות. תמיד. אין דבר כזה דרשה בלי סברה. אז למה צריך את הדרשה? למה לקרא סברה? הוא עוד מספיק סברה. למה צריך את הדרשה? כיוון שבלי הדרשה, הסברה לבדה לא הייתה יכולה להחזיק מעמד. זאת אומרת, מהסברה לבד לא הייתי אומר את זה. הדרשה משתמש, או הסברה מסבירה לי למה הדרשה מתכוונת. אבל אם לא הייתה הדרשה, אז הסברה לבד לא הייתי מוציא ממנה את הדין. ולהפך, אם לא הייתה הסברה, והיה הגזרה שווה, או היה עת שבא לרבות, אני לא יודעת מה הייתי בא לרבות. שמעון העמסוני, דיברנו על זה פעם, שהיה דורש כל עתים שבתורה, עד שהגיע לעת השם אלוקי חתירה, וכשם שאקבל שכר לדרישה, כך אני אקבל שכר לפרישה. הוא לא מצא את מה לרבות. אז אם הוא לא מצא את מה לרבות, אז אין לו את מה לרבות. בלי סברה אתה לא יכול לעבוד עם דרשות. אתה צריך להבין את מה לרבות ואת מה לא. אוקיי? אז אם אני חוזר לבן סורר ומורה, זה בדיוק אותה נקודה. בן סורר ומורה, נגיד שלא הייתה לנו את הדרשה. עכשיו, כל אחד היה יכול להעלות את הסברה הזאת, שבה אין דרכה להימשך כמו בן. האם כתוצאה מזה היה ברור לנו להלכה שלא עושים דין בן סורר ומורה בבת?
לא,
נכון, ברור שלא. סברות אני יכול להעלות, אולי סתם אני רואה ילד שהוא כל כך טוב לב וכל כך נחמד, וזה ברור שהוא לא יימשך, אז גם בוא אני לא אעשה דין בן סורר ומורה. זאת אומרת, עד איפה זה מגיע? את הסברה הזאת, גם אם היא נכונה, לא בטוח שהיינו מיישמים, מסיקים ממנה את המסקנות ההלכתיות. אז צריך את הפסוק או את הדרשה שיגיד לי בן ולא בת. זה גזרת הכתוב. גזרת הכתוב, מה הכוונה? לא שאין לזה טעם, אלא שהכתוב נדרש כדי שאני אשם את הדין. אחרי שהכתוב דיבר, אז אני כן מבין מה הטעם שעומד מאחוריו. אבל בלי הכתוב לא הייתי מיישם את הטעם.
זה לא הוחלט. יש הסתברות מסוימת.
בדיוק.
לכן הוא בא ואומר, אוקיי, בגלל ההסתברות אתה לא עושה.
נכון.
אבל אם זה מוחלט, אז...
בדיוק. זאת אומרת, אם לולא הפסוק, יש פה סברה. אני לא יודע אם אני... כתוצאה מזה מסייג גדים בין סורר ומורה. אז בא הפסוק, הוא אומר שכן.
מסבירה בין הדברים.
למה?
כי אם יש לי סברה שנשים לא נמשכות, אז נשים שכן נמשכות צריך להצג עליהם את אותו דבר.
לא, זה כבר שאלה, מי אמר שלא, זה כבר שאלה. השאלה אם אתה הולך על כל מקרה לגופו.
אם יש לי סיבה,
מערכות משפטיות בכלל, כולל ההלכה, עובדת עם איזה שהם כללים, עם איזה שהם חזקות. יכול להיות, אולי, אני מוכן לקבל, שאם תהיה ילדה, לא שאתה לא חושש שהיא תימשך להערכתך, אלא יש לך איזה שהם ראיות חד משמעיות שהיא אחרת, אולי היה מקום לדון. אולי, אבל החזקה
אם יש לי
החזקה היא חזקה מגדרית. החזקה אומרת שאצל ילדה זה לא קורה. אם תביא ראיות שכן אז כן, ואצל ילדה הפוך לכל היותר. גם זה אני לא בטוח שאנחנו פוסקים, אבל את זה אני מוכן לקבל.
מה זה לדעתי החזקה המגדרית? יש לי כלל שאומר מי שנמשך
לא,
מי שלא
לא, זה נקרא לדרוש טעם הדקרה. לא, אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, וגם לזה נגיע בהמשך. אבל זה כן מסביר לי את הגדר של הדין, שיש הבדל מגדרי, למרות שהשאלה עד איפה הולכים עם הטעם זאת שאלה טובה, ואני אגיע בהמשך הסדרה הזאת לדרשים לטעם הדקרה. אז בעצם מה שאומר לנו המאירי, זה שקודם כל אם יש דרשה בן ולא בת, ברור שמאחוריה יש סברה. כי אחרת למה מייתו בן ולא בת ולא בן ולא מבוגר? או בן ולא, אני לא יודע מה, חתול, אני לא יודע, אבל משהו אחר. למה בן ולא בת? בלפר, בדרך כלל, כשכתוב בן, אז הכוונה בן בן ובן בת. זאת אומרת, זה, או, ישבה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. ההנחה הפשוטה היא שגם אם כתוב איש, הכוונה גם לאישה. זה לא בא למעט. אזרח בא למעט אולי, יש כל מיני מקומות שבהם קצת יש מקום לדון. אבל באופן הפשוט, אין הבחנה מגדרית בתורה מבחינת הלשון. זאת אומרת, אם כתוב לשון זכר, אז אני לומד שזה דווקא זכר ולא נקרא. כתוב לשון זכר, כי ככה מדברים בדרך כלל, על, על, על כלל בני האדם. אז משתמשים בלשון זכר, כל עוד לא הגיעו האקדמיה של עכשיו.
כשהדמרה אומרת, למה נקרא סבראי, הכוונה היא שהסבראי מספיק חזקה, שלא צריך
להיות סבראי. אז הטענה בעצם, שאומר המאירי, אז אם ככה, למה החליטו שזה בן ולא בת? למה מייתו? ברור, כי מאחורי זה הייתה להם איזושהי סברה, למה בת לא. אז למה אתם נכנסת את הדרשה? זה סברה, אומרת שבת לא. לא. צריך את הדרשה, כי בלי הדרשה הסברה לא הייתה מספיק חזקה כדי שאנחנו נסיק מעט המסקנות. זה המשמעות, אומר המאירי, של מה שהגמרא אומרת גזירת הכתוב. שהסברה הזאת אומנם קיימת, אבל היא לא הייתה מספיק חזקה לולי הכתוב היה אומר, תומך אותה. לולי הכתוב היה אומר לנו שבה. אז זה המכניזם האחד. אבל בואו נקרא לכם עכשיו את הלשון של הרן. יש בדרשות הר"ן הוא כותב ככה: ולא יסתור מה שאמרו רבותינו ז"ל, דעדין זוממים חידושו דמי חזית ושמחת אני סמוך אני. רוצה לומר שאין דרך התורה לסמוך על הנראה מהמעשה אם הוא אמת עם לב, כי אם על עדות שני עדים, שהרי האמינה התורה שני קלי עולם כל זמן שלא יהיו פסולים להעיד, כמשה ושמואל שידענו בהם שלא ישנו שום דבר אפילו בשיחה קלה. הנה אם כן נסמוך יותר כאן על המזימים יותר מהמוזמים, מפני היות דברי המזימים יותר נראים שיהיו אמת, הוא חידוש ויציאה מדרך התורה בשאר המקומות. ומכל מקום הדברים מראים כמו שאמר, כמו שכתבו. פה הוא כותב משהו אחר. הוא אומר, בעצם הסברה של דין זוהמים היא סברה מצוינת. סברה של 100%. ובכל זאת זה גזירת הכתוב. למה? כי אם לא היה הכתוב, לא מספיקה גם סברה של 100% לדון בדיני נפשות. כי הרי דין התורה, זה שבדיני נפשות, יש לי בעצם הרמב״ם אפילו פה. לא, זה לא פה בעצם. יש כאן. עוד כאן נדרים. הרמב״ם כותב בתחילת פרק כף ד' יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להן שאין אמת, והדבר חזק בליבו שהוא כן, אף על פי שאין שם ראיה ברורה. ואין צריך לומר אם היה הוא יודע בוודאי שהדבר כן, שהוא דן כפי מה שידע. וכן הלאה. זאת אומרת, זה רמב״ם מפורסם. הרמב״ם בעצם אומר, מקורו בריף, הרמב״ם אומר שמעיקר הדין בדיני נפשות לא צריך עדויות ולא צריך ראיות. מה שהדיין חושב זה מה שהוא צריך לעשות. בדיני ממונות. מה אמרתי? בדיני ממונות הדיין אמור לעשות את מה שהוא חושב. דיני ראיות נועדו למצב שבו אין לדיין עמדה ברורה מה הדין. אז תלך עם ראיות ועדים וכל הדברים האלה. אבל אם יש, אז לא. בריף כתוב שתקנת שתי ישיבות בזמננו, שכבר מפוזרים וכולי, כבר לא עושים את זה. הדיינים צריכים יותר להסתמד לדיני ראיות, אלא אם כן אתם עדים מרומה. אבל אם לא, אז נתמדים לדיני ראיות.
לעומת... אם הוא פוסק נגד שני עדים, אם זה
כן,
הוא מרגיש?
כן. על זה יש קצת מהמפרשים של הרמב"ם שמתווכחים, אבל לדעתי פשט לשון על זה. כן. בתחילת פרק כף כתוב כך: אין בעדים עונשים בעומד עד, אלא על פי עדים בראייה ברורה, או בראייה ברורה. אפילו ראו העדים רודף אחר חברו להורגו, והיתרו בו, והעלימו עיניהם, או שנכנס אחריו לחורבה, ונכנסו אחריו ומצאו הרוג מפרפר, והסייף מנטף דם ביד ההורג. הועיל ולא ראו בעת שעיקהו, אין בעדין הורגין בעדות זו. והזבק היוצא בו נאמר, ונקי וצדיק אל תהרוג. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, להבדיל מדיני ממונות, מה שקראתי קודם, בדיני נפשות, שם אתה צריך ראייה של שני עדים בלבד. גם אם הייתה ראייה של 100%, אבל ראייה נסיבתית, לא ראו את הרצח עצמו. הראייה היא ראייה נסיבתית, ויש ראיות נסיבתיות של 100% דרך אגב. ראייה נסיבתית זה לא שם מרדף לראייה חלשה.
כמו הדוגמה שהוא מביא?
כן, הדוגמה שהוא מביא, זה דוגמה מהגמרא, שאתה רואה את ראובן רודף עם סכין אחרי שמעון, אוקיי? להרוג אותו. הם נכנסים לחורבה, נעלמו מעיניך. ואז ראובן יוצא עם סכין נוטפת דם, החוצה. אתה נכנס לתוך החורבה, אתה רואה את שמעון מת. זאת אומרת, יושב שם עם דם מפצע של סכין ומת. אוקיי? אי אפשר להרוג את ראובן. כי לא ראית שראובן, בעיניך, שראובן הרג את שמעון. זאת אומרת, בשביל?
אם יש עדות וידאו?
זה משהו אחר. השאלה אם עדות וידאו נשבת כמו ראייה, זה כבר כתבו כל מיני פוסקים היום.
זה בטח לא שני
עדים. לא, שני העדים הם אלה שרואים את הוידאו. הוידאו עצמו פסול. אלה שרואים את הוידאו, השאלה אם זה נקרא כמו לראות את הסיטואציה עצמה. זה יש כל מיני ויכוחים על ראיות טכנולוגיות של היום. גנטיקה, וידאו, כל מיני דברים כאלה.
למה זה מהיר?
זה בטח, זה בטח יותר חזק מאשר כששני עדים רואים רצח. כי יש לך חשש שהם משקרים. גם זה לא 100%. אם אתה רוצה, 100% הפעם, כמובן, זה לא 100%, אבל זה ברמת ודאות של שני עדים, אין ספק. זאת אומרת, זה לא, אין פה שום ספק סביר באשמתו של הרוצח. והסתכלתי מסביב, הייתי אין אף אחד בחורבה, עשיתי שם סקירה בכל החורבה, ואין שום שום פתח שפספסתי. כן, זה מים שיש להם סוף. ראיתי את כל הצדדים של החורבה, ואף אחד לא נכנס. אוקיי? אז אין, אומר הרמב"ם, לא הורגים. בממונות הולכים אחרי אומדן, בנפשות לא הולכים אחרי אומדן. אומר, אני חוזר לרן. אומר הרן, זה החידוש של גזירת הכתוב לגבי עדים זוממים. החידוש הוא לא שהסברה שהעדים השניים נאמנים היא סברה לא מספיק טובה, ולכן צריך את הפסוק. הסברה היא מעולה, 100% לצורך הדיון, זה לא, אבל נגיד לצורך הדיון זה 100%. אלא מה? גם סברה של 100% לא מספיקה לזה נפשות, כי הכלל בתורה הוא שצריך עדות. עכשיו זה לא עדות, לסברה, כי הרי מבחינת העדות יש פה שניים נגד שניים. היתרון של השניים השניים על השניים הראשונים הוא יתרון של סברה כלשהי. אז בעצם אם אתה שואל מה עוצמת הראייה שיש לך לעניין הזה, עוצמת הראייה זה הסברה הזאת שנותנת יתרון לעדים השניים, זה לא עדות. כי ברמת העדות יש פה שניים נגד, נגיד לעדים השניים יש מיגו, מה שהבאתי קודם. אוקיי? אז על העדים השניים יש מיגו שיכולו לפסול את הראשונים בגזלנות. אז יש פה שני עדים נגד שני עדים, ולטובת השניים האלה יש גם מיגו. אז כשאתה שואל את עצמך מה עוצמת הראייה שתומכת בעדים האלה, מיגו. זה לא עוצמה של עדים, כי עדים יש גם הצד השני. ההפרש בין שני הצדדים זה הפרש של מיגו. עכשיו מיגו הוא לא מספיק כדי להרוג. בשביל להרוג צריך עדים, לא מספיק ראייה, אפילו שראייה מוכרחת. לא יעזור, אתה צריך עדים. אומר הרן, לכן צריך גזירת הכתוב בעדים זוממים. גזירת הכתוב בעדים זוממים זה לא בגלל שהסברה היא חלשה, אלא בגלל שהסברה סותרת את כללי התורה הרגילים. כללי התורה הרגילים הם שבדיני נפשות צריך עדות, ולא מספיקה ראייה. פה בעדים זוממים התורה גזרה שנסתפק בראייה, גם שזה לא עדים. אז פה, שימו לב, זה נימוק אחר. זה נימוק שאומר, צריך גזירת הכתוב לא כי הסברה חלשה ולא הייתי מיישם אותה בלי זה בגלל שהיא חלשה. לא הייתי מיישם אותה בלי זה כי גם אם הסברה היא מצוינת לא הייתי יכול ליישם אותה. כי כללי התורה אומרים שסברות לא עוזרות בדיני ראיות. בפלילי. בדיני נפשות, כן. בדיני ראיות נפשות. אז לכן צריך את הגזירת הכתוב. זה כבר סוג אחר של גזירת הכתוב. זה סוג שאומר, הסברה יכולה להיות חזקה מאוד. אבל עדיין לא הייתי עושה את זה בלי הפסוק. לא בגלל שהסברה חלשה ואני צריך את התמיכה של הפסוק. יש גם סוגים שלישיים, כמו שזה כבר באמת המקרים החריגים, כמו בפרה אדומה, שלושה ימים נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים. זה גמרא, המדרש דורש את זה על פרה אדומה, שמתאר את התמאים ומתמת את התיאורים. זאת אומרת, יש דינים מסוימים ש... אולי גם כאשר זמן ולא כאשר עשה, יש כאלה שרוצים לומר את זה. יש דינים ש... יש בהם פרטים סותרים בתוך הדין עצמו. אז זה גם סוג של גזרת הכתוב. זאת אומרת, זה כאילו, יש פה איזשהו דין שהוא דין מוזר. יש פה שני פרטים שאחד מהם סותר את השני. גם שם, בשביל ליישם את זה, צריך פסוק. צריך פסוק, למרות שיכול להיות שכל אחד מהדינים הייתי מבין אותו, מסברה. אבל הם סותרים אחד את השני. אז אני לא חושב שזה שונה מהותית מהמקרה הקודם. בסופו של
דבר שני, יש אסמכתות, שיש סברה ויש אפילו אסמכתות פסוק, אבל זה לא מן התורה.
כי הסברה לא מספיק חזקה. זה מה שאני אומר, והסמך בפסוק הוא סמך. זה לא שהפסוק אומר, אם הפסוק היה אומר את זה, זה בדיוק המקרה שלנו.
אבל
זה הסמכתה. אגב, זה אחד, פעם כתבתי על העניין הזה של הסמכתה.
הסברה אומר לך שהפסוק אומר את זה,
לא? לא, הסברה אומרת שזה נכון. הסברה פרשנית אומרת שהפסוק אומר את זה. אני מדבר על הסברה תוכנית, לא הסברה פרשנית. הסברה תוכנית אומרת שהדין נכון, לא, בלי קשר לשאלה אם הוא כתוב בפסוק. עכשיו, גם אני מוצא לזה רמז בפסוק. זה, כתבתי פעם על העניין הזה, הרבה פעמים נגיד תוספות אומר, טוב, זה הדרשה הזאת, זה הסמכתה. יש לו איזה קושייה או משהו כזה. זה דבר מאוד בעייתי, כי בשביל להראות שמשהו הוא הסמכת, אתה צריך להראות למה הוא לא יוצא מהפסוק. לא מספיק לי שיש לך קושיות. מה זאת אומרת, יש לך קושיות, זה יפה מאוד, אבל זה כתוב בפסוק, זה מה שאתה שואל. האם זה כתוב בפסוק, אז זה כתוב בפסוק, יש לך קושיות, אז תשאר בצריך עיון. אבל בשביל להגיד שמשהו הוא הסמכת, נגיד עשית גזרה שווה, או ריבוי מהפסוק. אתה צריך להסביר לי למה בכללי הדרשות אי אפשר פה לעשות גזרה שווה או ריבוי, ואז אתה יכול להגיד לי, זה הסמכת וליישב את הקושיות שלך. אבל זה שיש לך קושייה, זה לא סיבה מספיקה, זה לא הסבר מספיק כדי להסיק שדרשה מסוים הסמכת. ואיכשהו בשום מקום תוספות לא נותן הסבר. או בכלל מפרשים. יש לי קושייה, אז זה כנראה הסמכת. למה? לא בגלל שאין הסבר, אלא בגלל שאנחנו לא יודעים. כיוון שאיבדנו את דרכי הדרשות, אנחנו כבר לא יודעים איך דרשות עובדות, ואנחנו גם לא יודעים אחרי הדרשה היא לא חד משמעית. ואנחנו צריכים להסביר שהדרשה היא לא חד משמעית, כדי להסביר שהדבר הזה הוא הסמכת. לכן אתה אומר, כיוון שיש לי קושייה, כנראה שחזל הבינו שהדבר הזה הוא לא דרשה גמורה, אלא רק הסמכת. אבל אני באמת לא מבין למה, אומר התוספות, כי אני לא יודע איך דרשות כן עובדות, ובמילא אני גם לא יודע להצביע למה הדרשה פה היא לא דרשה מלאה. אוקיי? אז בכל אופן, אז לענייננו, יש פה סוג שני של דרשה, של גזירת הכתוב, שזה לא שהסברה היא חלשה, הסברה היא חזקה, אבל יש כלל הלכתי אחר שמונע את היישום של הסברה הזאת. ולכן זה גזירת הכתוב שמסייגת את הכלל ההלכתי. החידוש בגזירת הכתוב הזאת הוא לא חידוש לגבי הסברה, את הסברה ידעתי גם בלעדיה והיא חזקה לגמרי. החידוש בגזירת הכתוב הזאת היא שהסייג ההלכתי או הכלל ההלכתי מסוים. אוקיי? בניגוד למכניזם הראשון, ששם הגזירת הכתוב אומרת שהסברה מספיק חזקה בשביל לסמוך עליה.
צריך למצוא בכל מקום איפה יש סתירה פנימית?
לא, אמרתי, לא תמיד סתירה פנימית. סתירה פנימית זה סוג שלישי. זה עוד סוג, כמו בפרה אדומה. זה מקרים מיוחדים שחזל מביאים ששם יש סתירה פנימית. אני מדבר לא על מצבי של סתירה פנימית. אלא או שיש, זה סותר עיקרון תורני אחר, לא סתירה פנימית, אלא כן, סותר איזשהו כלל הלכתי, או שהסברה עצמה לא מספיק חזקה. עכשיו יש, כשיש לנו גזירת הכתוב, כמו שראינו גם בגמרא בסנהדרין, אז הכלל הוא, אין לך בו אלא חידושו. עכשיו זה כתוב משעת חידושו. אין לך בו אלא חידושו. מה הכוונה? כאשר יש לך משהו שהוא מחודש, שהוא נגד הסברה, אז אתה בעצם מתמצם אותו ככל האפשר. אם יש איזשהו חידוש מסוים, אז החידוש, איפשהו נאמר הוא נאמר, אבל אני לא איישם אותו במקומות נוספים, שאני לא חייב ליישם אותו.
חידוש לא שהוא כנגד הסברה, הוא כנגד הכללי.
בדיוק. עכשיו השאלה על איזה משני סוגי גזירת הכתוב נכון ליישם את הכלל הזה. עכשיו, זאת שאלה לא פשוטה, אני יכול להעלות צדדים לכאן או לכאן, אבל אפשר לראות שיש מקומות שמיישמים את זה ויש מקומות שלא מיישמים את זה, והשאלה עד איפה הולכים, כי אפשר היה להגיד שאם הסברה היא סברה חזקה, אז מה, אז אחרי שיש גזירת הכתוב שפה הכלל שסותר את הסברה לא חל, אז מה הבעיה? הרי הסברה היא חזקה, למה לסייג את זה? ברגע שהסברה נכונה, אז היא נכונה. נגיד כמו בעדים זועמים. עדים זועמים הגענו למסקנה שבאמת הראשונים שיקרו והשניים דיברו אמת, נכון? לא אכפת לי כרגע איך הגענו, התורה היא חידשה לנו, אבל תכלס, מה יצא? שהראשונים שיקרו השניים דיברו אמת. נו, אז למה זה רק משעת חידושו? למה לא מרגע שהם העידו? הרי תכלס הם משקרים, לא אכפת אם אני לא הייתי יודע את זה לבד שהם משקרים, אבל התורה אמרה לי שהם משקרים. ואחרי שהתורה אמרה שהם משקרים, אז למה לעשות את זה רק משעת ההזמה ולא משעת העדות? זאת אומרת, לכן במקום שבו יש סברה, אז גם אם אני יודע אותה רק בעזרת התורה, אין סיבה לתמצם את זה. במקום שבו אין סברה, פה אומרת לך, בכל זאת תסתמך על הסברה הזאת, פה אפשר להגיד, במקום שהתורה אמרה, היא אמרה, אבל במקומות אחרים לא. בסדר, אז יש פה, אפשר לתמרן בין שני סוגי הגזירת הכתוב הזאת, לגבי הכלל אין לך בו אלא חידושו. אגב, הכלל אין לך בו אלא חידושו, הוא אינו אלא מידת הדרש, דבר שיצא בכלל ויצא לדון בדבר החדש. דבר שיצא מהכלל, ויצא לידון בדבר החדש. הוא מחדש חידוש שלא קיים בכלל. ואז בעצם אנחנו מצמצמים אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש, כי אתה אומר שהוא חריג, הוא משהו מיוחד, והוא לא מעיד שכל הכלל הוא כזה. זה בעצם היישוב של המידה הזאת, אבל אני לא אכנס לזה כאן. מה שאני רוצה כדי לסיים את החלק הזה של הדיון שלנו, זה אני רוצה ליישם את הכלל של אין לך בו אלא חידושו, לבדוק איך מיישמים את הכלל אין לך בו אלא חידושו לגבי דין זוהמים. ושם יש תופעות מאוד מעניינות. ראינו שהרמב״ם והטור נחלקים ככותרות, יש עוד ראשונים רובם עם הטור, אבל זה מחלוקת ראשונים, כי נקרא לזה נגיד הרמב״ם והטור, האם לפי הבעיה שאנחנו פוסקים הלכה כהבעיה שעד זומם למפרע הוא נפסל, האם זה גזירת הכתוב ככה הרמב״ם סובר או שלא, לפי נדבר בשיטת הבעיה שהטור אומר שלא. אז הייתי מצפה שלפי הרמב״ם אנחנו ניישם את הכלל של אין לך בו אלא חידושו, נכון? כי זה חידוש, זה גזירת הכתוב, ולפי הטור זו צברה, אז אני אפרש את זה כמו שאנחנו מפרשים תמיד. בואו ננסה לבדוק את העניין הזה. אפשר לבדוק את זה בשלושה הקשרים שונים ויוצאת תמונה מאוד מעניינת. ההקשר הראשון זה ההקשר של הסוגיה בסנהדרין בעצמה. האם עד זומם למפרע הוא נפסל או מכאן לבא הוא נפסל? גמרא עצמה עושה את זה. גמרא עצמה אומרת שלפי רבא, כיוון שעד זומם חידושו, אין לך בו אלא משעת חידושו. זאת אומרת, הוא נפסל רק מרגע שהוא הוזם, ולא מרגע שהוא העיד. זה משהו שבעצם הוא יישום של הכלל שמצמצמים חידושים ככל האפשר. זאת אומרת, לא מרחיבים אותם מעבר למה שחייבים. אוקיי? אז בשיטת הרמב״ם, בעצם עכשיו אנחנו בצרות. למה? כי הרמב״ם בעצם פוסק, כולם פוסקים כמו הבעיה, שעד זומם למפרע הוא נפסל. אבל הרמב״ם אומר שזה חידוש, לא משיטת הבעיה. נו, אז אם משיטת הבעיה זה חידוש, אז למה הוא לא מיישם פה את הכלל של אין לך בו אלא פרמטר? זה דין אחד שנצטרך לבדוק את העניין של אין לך בו אלא שעד חידושו. מתי מתחיל הפסול? האם הפסול מתחיל משעה שהעדים העידו, או משעה שהעדים הוזמו? הדין השני זה רמב״ם בהלכות עדות, פרק י"ח הלכה ג'. הרמב״ם אומר שם חידוש מעניין. פרק י"ח הלכה ב', מי שהעיד בשקר, זאת אומרת הלכה א', מי שהעיד בשנודע בעדים שהעיד בשקר, זהו הנקרא עד זומם, מצוות עשה לעשות לו כמו שרצה לעשות בעדותו וכו'. הלכה ב', במה דברים אמורים? בעדים שהוזמו, אבל שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו, אין כאן עדות ואין עונשין את אחת מהן, זה הכחשה, לפי שאין לנו יודעים מי יקת השקרנית. ומה בין הכחשה להזמה? ההכחשה בעדות עצמה, זאת אומרת היה הדבר הזה, זאת הכוונה הקט, וזאת אומרת לא היה, או יבוא מכלל דבריה שלא היה, זה ההכחשה. וההזמה בעדים עצמם, ההזמה עד שתשרה גופה של עדות כמו שהגמרא אומרת, וההזמה בעדים עצמם, ואילו העדים שיזימום אינן יודעים אם נהיה הדבר או לא. זאת אומרת העדים שמזימים את הקט הראשונה לא יודעים אם היה רצח או לא היה רצח, יכול להיות שהיה, אבל אתם שם לא הייתם, אתם הייתם איתנו במקום אחר. כיצד? עדים שבאו ואמרו, ראינו זה שהרג את זה, או לבא מזה, ביום פלוני במקום פלוני. ואחר שהעידו ונבדקו, באו שניים עדים אחרים, ואמרו, ביום זה ובמקום זה, היינו עמכם ועם אלו כל היום. ולא היו דברים מעולם, לא זה הרג את זה, ולא זה ילווה את זה, הרי זו הכחשה. וכן אם אמרו להם, איך אתם מעידים כך, וזה ההורג או הנהרג או הלווה או המלווה היו עמנו ביום זה במדינה אחרת, הרי זו עדות מוכחשת. שמי שאמר, לא הרג זה את זה ולא זה ילווה את זה. מה זאת אומרת? אומר הרמב״ם, אם אנחנו נגיד שבאים שני עדים ומעידים שראובן רצח את שמעון, עכשיו באים שני עדים אחרים ואומרים, אני לא יודע, יכול להיות שראובן רצח את שמעון, אבל אתם לא ראיתם את זה, כי אתם הייתם איתנו במקום אחר באותו זמן. זה הזמן. אוקיי? אם אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים איפה אתם הייתם, אבל ראובן לא רצח את שמעון, גם אנחנו היינו שם. ראובן לא רצח את שמעון. זה הכחשה. מה קורה אם אנחנו אומרים, גם אתם וגם הרוצח הייתם איתנו במקום אחר? הרבה אומר זה הכחשה, נכון? במקום שבו יש גם הכחשה וגם הזמה, זה נקרא הכחשה לפי הרמב״ם, נכון? זה אני אקרא לכם עוד פעם, תסתכלו. הוא אומר, עדים שבאו ואמרו, ראינו זה שהרג את זה או לבא מזה ביום פלוני במקום פלוני, ואחר שעידו נבדקו באו שניים אחרים ואמרו ביום זה ובמקום זה היינו עמכם ועם אלו כל היום, ולא היו דברים מעולם, לא זה הרג את זה ולא זה את הלווה, הרי זו הכחשה. וכן אם אמרו להם, איך אתם מעידים כך, זה ההורג או הנהרג או הלווה או המלווה, היו עמנו מקום זה במדינה אחרת, הרי זו עדות מוכחשת, שזה כמי שאמר לו, כן, הרוצח היה איתנו, אז לכן ברור שהוא לא הרג. וכן כל הצעה, אבל אם אמרו להם, אנו איננו יודעים אם זה הרג זה במקום זה בירושלים, כמו שאתם אומרים, או לא הרגו, ואנו מעידים שאתם עצמכם הייתם עמנו ביום זה בבבל, הרי אלו זוממים. במקום שאתה מעיד על העדים שהיו לך במקום אחר, אז הזוממים. אבל יש פה הכחשה והזמה ביחד, אז לא.
למה אין להם מיגו? הם היו יכולים לא להגיד את ההכחשה. היו אומרים רק את ההזמה.
לעדים השניים יש מיגו גם בלי זה. יכלו לשאול את הראשונים בגזלנותה. מיגו לעדים לא מועיל. מכל מיני סיבות, הראשונים חלוקים, אבל מיגו לעדים לא מועיל.
אמרנו, זה מועיל, רק שזה לא סופי, זה לא מספיק.
כן, זה לא מועיל. להלכה לא מקבלים עדות מכוח מיגו. רק בהזמה ספציפית. מקבלים את העדות של הקטע מזימה על פני הקטע מוזמת בגלל הגזירת הכתוב.
למה הכחשה מפריעה?
זה השאלה.
חלק מהעדות מוכחשת, זה לא אומרים בגיר.
לא משנה, אבל מה זאת אומרת? אם אתה בסופו של דבר, יש פה הזמה ויש פה הכחשה. אתה אומר שבמקום שיש בינינו סתירה במישור של ההזמה, המזימים צודקים והמוזמים לא צודקים, נכון?
יש פה עדות אחת. בעדות הזאת יש קטע שהוא מוכחש,
נכון?
אז אי אפשר להסתמך
עליהם. לא, הפוך. הפוך. עזוב את הקטע המוכחש. אבל הרי אנחנו באמת נאמנים. הרי אני שואל אותך שמה באמת. לא בכללי. מה באמת? האמת היא שברגע שיש לנו התנגשות בצורה של הזמה, אז אנחנו צודקים והם לא. עכשיו נכון, ליד זה יש גם הכחשה לגבי תוכן העדות.
ליד, זאת העדות.
אז מה? אבל עדיין, אז אני נאמן.
חלק העדות, אי אפשר חלק מהעדות לקבל?
לא,
אז
כל העדות.
אי אפשר לקבל.
למה?
כי חלק מוכחש.
לא, אז מה? אבל הרי הוכחתי שהראשונים שקרנים. מהצד של ההזמה הרי הוכחתי שהם שקרנים. עכשיו שהוכחתי שהם שקרנים, אז גם בהכחשה אני לא אקבל אותם.
כי זה חידוש. לגבי ההזמה זה חידוש.
בדיוק.
על זה אתה לוקח את
נכון. אז על זה אומר הלחם משנה. הלחם משנה פה על ההלכה הזאת. אומר שהרמב״ם פה הולך לשיטתו. כלומר שהרמב״ם תופס שהעדים זוממים חידושו. ואין לך אלא חידושו. איפה החידוש הזה נאמר? במקום שיש הזמה טהורה. אבל אם יש גם הזמה וגם הכחשה ביחד, אז לא. מין איזה הסבר פורמלי כזה. זאת אומרת, זה חידוש, אתה מצמצם את החידוש ככל האפשר. ובאמת, הלחם משנה בעצמו מדייק בשיטת הטור, שהטור לא סובר כמו הרמב"ם בעניין הזה. הוא אומר שהם הולכים לשיטותיהם. כי הטור שתופס שהדבר הזה הוא סברה, אז הטור יגיד שכשיש הכחשה והזמה ביחד, זאת הזמה. זה לא הכחשה כמו שהרמב״ם אומר. למה? כי מבחינת הטור זו סברה. אם העדים האלה באמת הראשונים שיקרו והשניים דוברי אמת, אז מה אכפת לי שיש פה גם הכחשה? תכל'ס הוכחתי שהראשונים שיקרו, והרגע שהם שיקרו זרוק אותם לפח. מה זה משנה עכשיו שיש גם הכחשה? זה הסברה. עכשיו הרמב״ם אומר שלא, כיוון שזה גזירת הכתוב, אתה מצמצם את זה, אתה אומר אין לך בו, אין לך חידושו.
לפי הטור אפשר להגיד שזה לגופו של אדם, זה לגופו של עניין, ואנחנו מפרידים ביניהם בגלל שלגופו של
אדם. אנחנו לא מפרידים, אלא אנחנו לוקחים את העדות לגופו של עניין ומחברים אותם לגופו של אדם.
צבי דינים.
לא, בסוף אנחנו מחברים אותם, עושים את זה דין אחד. כיוון שבמישור של ההזמה הוכחתי שהראשונים שיקרו והשניים דיברו אמת, אז גם על ההכחשה אני אגיד אותו דבר. ששניים דיברו אמת והראשונים שיקרו.
לא צריך את ההכחשה.
אתה לא צריך את ההכחשה. לגבי גוף העניין.
לא צריך, ברגע שהם עדים זוממים.
בסדר, וברגע שהראשונים שיקרו,
השתנה הדין.
גם תוכן דבריהם לא מתקבל.
אוקיי,
אם הם לא היו שם. לא, לא צריך את זה.
אין שום שינוי.
זה חינמי, אבל אתה לא צריך להגיד שזה שני דינים. זה אותו דבר. גם במשל של ההכחשה אנחנו מקבלים את השני דברים.
אני רוצה להסביר את הטור שהוא אומר, תראה, יש דיון אחד על הגופו של אדם, על העדים, על העדים עצמם, ויש דיון שני על העדות, על העניין עצמו. אז ברגע ש...
ברגע שהייתה הזמה, אז הראשונים שיקרו, והשני דיברו אמת, נכון? ולכן לא אכפת לי שיחד עם זה יש גם הכחשה. אוקיי?
זה שני עניינים שונים.
כן, עוד פעם, לניסוח הזה אני לא מסכים, אבל זה לא משנה, אנחנו מתכוונים לאותו דבר. הטענה של הלכת משנה, שבעצם הוא מסכם בעצם את הסוגיה ממש לאור במסלול שהלכנו כאן, ואמרתי שהלכת משנה בעצם, שהרמב״ם והטור לומדים אחרת את דעת הוויה, השאלה אם הוויה חולק על רבה בשאלה אם זו גזירת הכתוב או לא, כך למד הטור, ולכן לפי הוויה גזירת הכתוב, ולפי הרמב״ם גם הוויה מסכים זה גזירת הכתוב. ועכשיו אומר הלכת משנה, זאת ההשלכה. כשיש הכחשה והזמה ביחד, הרמב״ם שאומר שזה גזירת הכתוב מצמצם את זה, אבל פה לא נאמר החידוש הזה, אז אני לא יכול להגיד שהשניים נאמנים. לפי הטור שהדבר הזה הוא סברה, שלא נאמנים להגיד על עצמם, אז כיוון שכך, אז סברה, הסברה הזאת קיימת גם פה. סך הכל יש פה הזמה, מה אכפת לי שיש גם הכחשה. אז זה מישור שני.
נתמי יהיה בעונש.
מה?
נתמי יהיה בעונש.
למה? כן, ברור, נתמי הגדולה אם זה הזמה או הכחשה. גם השאלה אם זה זיכוי מחמת ספק או זיכוי מחמת ודאי. זאת אומרת, אם זה תראה הוא תראה, הוא גם לא הורגי אם אתה רוצח, אבל זה תראה הוא תראה. כן, השאלה אם יש קלון. אם
העדים את הנרצח היה איתנו באותו זמן.
אז זה הכחשה.
זה הכחשה, הנרצח.
הנרצח והרוצח, זה לא משנה, זה אותו דבר. הנרצח והרוצח היו איתנו זה הכחשה. כי זה אומר שהמעשה לא יכול היה להתרחש. מקרה, אז הקשר אחד אמרנו, זה ממתי מתחיל הפסול של העדים הזוממים. זה השלכה אחת של השאלה אם זה חידוש. האם אנחנו הולכים משעת ההזמה או למפרע, משעה שהם העידו. השלכה השנייה, זה מה קורה כשיש הכחשה והזמה ביחד. השלכה שלישית, זה יש גמרא במסכת כתובות. הגמרא אומרת שלא מזימים את העדות שלא בפניהם, אלא בפניהם. אין מזימים את העדים, אלא בפניהם. אם הזמת את העדים, והיא עברה קטע מזימה, והזימה את העדים שלא בפניהם, זאת לא הזמה. נחלקו הראשונים, מה פירוש זאת לא הזמה? רוב הראשונים אומרים, הקטע שנייה עדיין נאמנת, והראשונה לא. לא עושים להם כאשר זמה, לראשונים. למה? כן, כי אתה צריך לדון את האדם בפניו, נכון? אם אתה רוצה לעשות בו כאשר זמן, זה דין עליו, ואתה צריך שהעדות תינתן בפניו. אבל מבחינת הנאמנויות, גם כשההזמה לא נעשתה בפני העדים המוזמים, הקטע השנייה נאמן. זאת אומרת, הרעיון של ההזמה קיים גם פה. את כאשר זמן, החידוש של כאשר זמן אנחנו מצמצמים. זה כמובן נראה שזה הולך על הכיוון של הסברה. שזה אומר, ברגע שיש סברה שהשניים נאמנים והראשונים לא, אז גם פה הסברה הזאת קיימת. נכון שלא עושים כאשר זמן, כי זה באמת חידוש כאשר זמן. אבל הנאמנות של השניים על פני הראשונים, זה לא חידוש, זה סברה. אבל הרמב״ם, בהלכה ה' שם, בפרק י"ח הלכה ה', בהלכות עדות, אומר, אין מזימים את העדים אלא בפניהם, ומכחישים את העדים שלא בפניהם. ועדים שהוזמו שלא בפניהם, הרי הוכחשו. זאת הכחשה. אז הוא מביא השלכה. לפיכך, אם מתו העדים שיזימו קודם שיזימו אותם בפניהם, אין כאן עדות. משמע ברמב״ם שהעדים שלא בפניהם יכולים אחרי זה לבוא ולהזים אותם בפניהם, עוד פעם. ואז ממש תהיה דין הזמה. האם הם מתו בינתיים? אז אין, יש לנו עדות מוחשת, אין פה עדות וזהו. אז לומדים הרבה אחרונים ברמב״ם, יש לזה קצת מחלוקת, אבל הרבה אחרונים ברמב״ם לומדים שהרמב״ם בניגוד לראשונים אחרים, ריבש ועוד, הרמב״ם תופס שכאשר ההזמה היא לא בפני העדים הראשונים, אז יש לה דין הכחשה גמור. זאת אומרת, השניים לא יותר נאמנים מהראשונים. וגם כאן מסבירים כמה אחרונים, ובטור מדויק לא ככה דרך אגב, ושהרמב״ם והטור הולכים לשיטותיהם. הרמב״ם שאומר שזה גזירת הכתוב, אז הוא אומר, מתי זה התחדש הפסוק הזה, הגזירת הכתוב הזה? מתי שהם יזימו אותם בפניהם, דנו, ככה צריכה להיערך הזמה. אז שם התחדש החידוש הזה. אם יזימו שלא בפניהם, לא נאמר החידוש הזה שהשניים נאמנים, ולכן הם לא יהיו נאמנים, זאת הכחשה. הטור שאומר שזאת סברה, בסדר, אז יש את הכללים של עדות בפניהם, אז אולי לא נערוב אותם. אבל מבחינת הנאמנות, השניים נאמנים, כי הראשונים הרי מעידים על עצמם, והשניים מעידים עליהם, הסברה של הטור. אז זה קיים גם במקום שאני מזים אותם שלא בפניהם. לכן גם המקרה הזה, זה המקרה השלישי, שמבטא את ההבדל בין התפיסה שזה גזרת הכתוב לתפיסה שזה סברה. עכשיו תראו מה יוצא לנו. הרמב״ם שאומר שאין סברה, אז הזמה והכחשה ביחד הוא אומר שזאת הכחשה. נכון? שזה בסדר, הוא מצמצם את הדין. הזמה שלו בפניהם, גם כן זה הכחשה. ועוד פעם, הוא מצמצם את הדין לשיטתו. אבל הרמב״ם טוען שזה חל למפרע. זה כמו הבית. שם אנחנו צריכים לסבר. למה זה חל למפרע, למרות שגזעת הכתוב, הרי אין לך בו אלא חידושו. בשיטת הטור, זה עובד כך. הטור אומר הרי שיהיה סברה, הזמה והכחשה ביחד זאת הזמה, שזה בסדר גמור עם שיטת הטור. זה שזה חל למפרע, גם כן מסדר עם שיטת הטור. נכון? כי זה סברה, אז אם הם שיקרו, הם שיקרו, משעה שהם מילו. אבל לגבי הזמה שלא בפניהם, והזמה שלא בפניהם, הטור מדויק כמו הרמב״ם. הטור מדויק זאת הכחשה. לא שזה כמו הריבש, שאומר שהם, שהם נאמנים, רק לא עושים כאשר זמם. לא, הטור לומד כמו, ככה מדייקים, הטור לומד כמו הרמב״ם שזאת הכחשה. הזמה שלא לפניהם זאת הכחשה ממש. ואז, ברמב״ם אני צריך הסבר למה זה לא חל, למה זה חל למפרע, למרות שזה גזירת הכתוב, והיינו צריכים לצמצם את זה. בטור אני צריך להסבר הפוך. כיוון שיש פה סברה, אני לא אמור לצמצם את זה. אז מה אכפת לי מה הזמה היא שלא בפניהם? למה זה הכחשה? עדיין, הסברה של ההזמה קיימת. ברמב״ם ההסבר הוא יחסית פשוט. כי ברמב״ם, דיברנו על זה כבר, כשחילקתי בין שני סוגי גזרות, אמרתי, אפילו אפשר להגיד את זה בעצם בכל אחד משניהם. במקום שבו הגעתי למסקנה שיש סברה, הפסוק חידש לי את זה, בסדר, אבל יש סברה, או שהסברה ברורה, אבל הפסוק חידש שאין הכלל שסותר לא חל כאן, אז החלטתי שהראשונים שיקרו והשניים דיברו אמת. אמרתי שהרי לא ייתכן אחרת. גם הרמב״ם שאומר שגזעת הכתוב, ברור שזה שהורגים את הראשונים, זה אומר כי הם שיקרו. עכשיו, איך אני יודע שהם שיקרו? התורה סיפרה לי את זה. אבל בשורה התחתונה לא ייתכן, אם אני הורג אותם, אז ברור שאני אסבר שהם שיקרו. עכשיו, אם הם שיקרו, מתי הם שיקרו? הם שיקרו, שהם העידו. אז אין לך בו אלא חידושו, זה כאשר אתה רוצה ליישם את דין הזמה בנסיבות אחרות שעליהם התורה לא דיברה. אבל פה מדובר על אותו דין הזמה עצמו, רק השאלה ממתי להתחיל אותו. אז זאת אומרת, אם החלטת שהעדים האלה שיקרו, אין שום סברה להגיד שהפסול שלהם יתחיל משעה שהם הוזמו. הפסול מתחיל משעה שהם העידו. מתי הם שיקרו? הם שיקרו כשהם העידו. אז עד הם נפסלים. זה בגוף הוויכוח של הבעיה ורבה. רבה הרי גם משתמש בשפה, אין לך בו אלא משעת חידושו. לא אין לך בו אלא חידושו. כי זה לא העיקרון של אין לך בו אלא חידושו, זה אין משעת חידושו. וזה הבעיה אומר, אני לא מקבל. אני מסכים עם זה גזרת הכתוב. אבל תכלס, אם הורגים אותם, אז ברור שהתורה אומרת לנו שהם שיקרו. אם הם שיקרו, מתי הם שיקרו? הם שיקרו מתי שהם העידו, לא מתי שהם הוזמו. אז ברור שהם נפסלים, משעת העידו. אז ברמב"ם זה פשוט. מה קורה בטור? בטור יש דבר מעניין. הטור אומר שזה סברה. נכון, הסברה היא שהשניים מעידים על גופם של הראשונים, והראשונים מעידים על עצמם. לכן יש יתרון לשניים על פני הראשונים. אז אם יש סברה, אז הייתי מצפה שגם הכחשה שלו בפניהם, לא נצמצם אותה מדין הזמה. זאת אומרת, יש בה סברה. מה זה משנה אם הכחשה שלו בפניהם? כמו בהכחשה והזמה ביחד. ששם באמת הטור אומר, לא מצמצמים. הכחשה והזמה ביחד זה הזמה. אבל זה לא נכון. תחשבו מה הסברה של הטור. הסברה של הטור הרי זה גוף הסברה. הסברה אומרת שהשניים נאמנים כי הם מעידים על הראשונים, והראשונים לא נאמנים כי הם מעידים על עצמם. החידוש הגדול של הטור זה שהסברה הזאת היא הבסיס לנאמנות של השניים על פני הראשונים. זה לא רק דרישה לדון את הראשונים בפניהם. אם הבעיה, אם
הזוגם שלי גם מעידים על עצמם שהם במקום אחר,
לא, זה דיברתי בפעם הקודמת, לא נכון, כי כשהם לא נושא הדיון אז הוא לא נקרא להעיד על עצמך. אחרי את כל שני עדים שבאים הם מעידים רובן על תחת שמעון, גם מעידים על עצמם שהם היו באותו מקום. איך מקבלים עדויות בכלל? בסדר? הטענה של הטור היא כזאת. למה צריך הזמה בפניהם? והזמה שלא בפניהם לא מועילה. אנשים בדרך כלל חושבים שזה בגלל שכשאתה דן את האנשים, אתה צריך בפניהם. ואז באמת יוצאת שיטת רוב הראשונים, שאומר, אתה לא יכול להרוג אותם, לעשות להם כאשר זמם, כשהעדות עליהם לא ניתנה בפניהם. זה כלל בדיני עדות. אתה לא יכול לדון בן אדם כשאתה דן שלו לפניו. לפי הטור זה לא ככה. לפי הטור אתה צריך הזמה בפניהם, כדי שתהיה הסברה שנותנת נאמנות לשניים. כי אם זה לא בפניהם, אז הם לא נושא הדיון. אבל אם הם לא נושא הדיון, אז גם הנאמנות של השניים לא קיימת. הרי הנאמנות של השניים מתבססת על זה שנושא הדיון זה העדים הראשונים ואני מעיד עליהם. עכשיו, אם זה לא בפניהם, זה אומר שלא אין נושא הדיון, אז זה עניין כאשר זמם ודאי, הם פטורים, זה כולם מסכימים. הוא אומר, תראו בסדר, אבל אם הם לא נושא הדיון, אז מה, חזרנו לדיון על הרוצח? אבל מבחינת הדיון על הרוצח, אז הם יכולים להעיד על עצמם. כשהדיון הוא לא עליהם, אלא על הרוצח, אין שום בעיה שבן אדם יעיד על עצמו.
מה זה משנה?
יחד, כמו שדיברתי...
מה זה משנה,
אם
פה
או
לא?
אני אסביר. זה הבדל גדול. מה שאמרתי קודם. כשבאים שני עדים ומעידים שרובן רצח את שמעון.
לא
טוב. רגע. כשבאים שני עדים ומעידים שרובן רצח את שמעון. הם מעידים שהם נמצאים במקום?
זה דרך אגב.
נכון. גם פה זה דרך אגב. הרי הם...
מה הבדל? הם פה או לא פודם?
לא, מה פתאום?
בנושא עניין.
מה פתאום? זה אותו דבר בדיוק. אני אגיד לך. בסדר? עוד אין הזמה ואין כלום. עכשיו הם גם מעידים שהם היו באותו מקום, נכון? אבל זה לא מופך, נכון? כי הנושא הוא ראובן ושמעון, הנושא הוא לא הם. אין בעיה. עכשיו באים שני עדים ומזימים אותם. בסדר? אבל לא בפניהם. עכשיו כשמזימים אותם שלא בפניהם, אין דין של כאשר זמה. זה מוסכם על כולם. אוקיי? הכתור אומר שגם לא תהיה נאמנות, זה החידוש לתור. אבל אין כאשר זמה. זאת אומרת, הדיון הוא לא עליהם. אין, להם כבר לא עושים כלום בין כל החור. אז הדיון לא עליהם. אז במסגרת מה נעשה הדיון הזה? הדיון הזה הוא רק על הרוצח, לא עליהם. אבל אם הדיון הוא על הרוצח, אז מה היתרון של העדים השניים על הראשונים? הרי העדים השניים אומרים שהם לא היו, והם אומרים שהם כן היו, אבל לא הם הדיון. כשאתה לא הדיון, ואתה מעיד על עצמך שהיית במקום, זה לא עדות על עצמך. כמו בכל עדות רגילה. זה בדיוק הנקודה. לכן אומר הטור, למרות שיש פה סברה, כאן אני כן מצמצם אותה. ושכאן זה צמצום לא בגלל אין לך בו אלא חידושו. כאן זה צמצום לגופו של עניין. אז זה תמצו בגלל שפה הסברה לא תהיה. כל הסברה היא בגלל שאני מעיד על עצמי. אבל אם אין, כולנו מסכימים שכאשר זמם לא יעשה פה, אז על עצמי אני כבר לא מעיד. כל הדיון הוא אם הוא רוצה אחרצה או לא. אז הדיון עליו.
למה לפי התור הם צריכים להיות פה? אז העדים המוזמים.
אז אמרתי. גם בלי...
זה לא סברה.
זה סברה לגמרי. גם בלי התור, אם העדים המזימים לא עושים את זה בפני המוזמים, אז לא הורגים את המוזמים. זה אתה מסכים?
זה
נכון. לא, זה בדיני סדר הדין. כן, זאת אומרת, אתה לא יכול להרשיע בן אדם שלא בפניו, נכון? יפה. זה מוסכם. ברגע שזה מוסכם, אומר הטור, אז זה אומר שעכשיו כשבאים העדים המזימים, המשפט של מי מתנהל כאן? של העדים המוזמים או של הרוצח?
של המוזמים.
של המוזמים. הרי הרוצח אין לגביו... העדים... של הרוצח, לא של העדים המוזמים. כי לעדים המוזמים הם פשוט נפקמינה. לעדים המוזמים הרי לא יעשו כאשר זמם, זה בכלל נפקמינה. רגע, כל השאלה זה רק אם הם דיברו אמת או לא לגבי הרצח. הדיון הוא הרצח. עכשיו, אם הדיון הוא הרצח, אז שאני מעיד שהייתי במקום, זה לא נקרא עדות על עצמי. זה כל הרעיון של הטור. כל הרעיון של הטור זה שרק מתי שאני הופך להיות נשוא הדיון, אז כשאני העיד שהייתי באותו מקום, זה עדות על עצמי. אבל אם הנשוא הדיון הוא הרוצח, אז מה, כל עדות אני מעיד שהייתי במקום. זה לא בעיה. אז אומר הטור, אז אם הם מוזרים שלא בפניהם, ואתה כבר מסכים שעליהם לא יהיה שום נפקמינה מזה. לא הורגים אותם. זה מסכים גם הראשונים האחרים. אז אומר הטור, נו, אז אם זה ככה, אז חזרנו לשאלה רק אם הרוצח רצח או לא. אז יש לנו ויכוח אם הרוצח רצח או לא. הדיון הוא עליו. אין דיון על העדים המוזמים. אז אם ככה, העדים המוזמים יכולים להעיד שהם היו במקום. ותראו, תראו.
העדים שגורמים לעדים להיות מוזמים, הם לא יודעים מה, הם לא היו באירוע, הם לא יודעים שום דבר על הרצח.
נכון.
לכן הם לא יכולים להיות שייכים לעדות רצח.
לא, הם יכולים להיות. בגלל שהם מעידים שהעדים הראשונים לא ראו את הרצח, זה נפקא מינה לרצח. לא נהרוג את הרוצח בגלל זה. לא קשור. להפך. זה הנקודה. הרי בבסיס ההזמה זה דין מדיני הראיות של הרצח.
סליחה, צריך להחליט אם הם קשורים לרצח או לא קשורים לרצח. בכל מקרה הם לא קשורים.
אז אני מסביר עוד פעם.
אז לא יכול להיות שפתאום
שהעדים זה כן קשורים לרצח. לא בגלל שהם ראו את הרצח, אלא שמפריחים את אחת הראיות נגד הרוצח. אם אני מפריך את אחת הראיות נגד הרוצח, אני קשור למשפט של הרוצח? זה הכל. אני לא צריך לראות שלא היה רגע.
אבל זה מהרגילה, אתה תמיד, אתה קשור.
דבר על זה מהרגילה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה מהרגילה.
אני יכול... מי שהבנתי, הסברת לי ארוכות שזה שני דברים, כאן זה דיון על הרוצח, וכאן זה דיון על העדים.
נכון, זה דיון על הרוצח עכשיו. ברגע שזה לא בפניו, זה דיון על הרוצח. ברגע שזה כן בפניהם, זה דיון על העדים.
בגלל שהם לא נמצאים להתהפך הדיון, נושא הדיון להתהפך.
ברור.
אם הם היו על נושא הדיון היה...
גם הם, גם הם.
נמצאים
על זה. אם הם היו על נושא הדיון היה גם הם.
אתה עדות?
תקשיב. אם הם היו כאן, אז נושא העדות היה גם הם. גם הרוצח וגם הם. אבל כשהם לא כאן, אז נושא הדיון הוא רק הרוצח.